פרשת שלח, אירוע נורא, חטא המרגלים, מאיסה בארץ חמדה. איך מתקדמים? איך מעכלים דבר כזה? איך ממשיכים? איך אפשר לחיות עם זה? והתורה מלווה אותנו בכל המצבים, גם בשעות משבר, מלמדים אותנו איך קמים, איך קמים מנפילות. יותר מזה, באים ואומרים גם, משבר זה גם שעת צרה, וגם משבר זה נקרא האישה היולדת. כתוב שהיא יושבת על משבר, היא זה כאילו המקום שבו היולדת נמצאת. אז צרה היא צרה, והיא גם יכולה להוות איזה קימה מחודשת. אז איך אנחנו יכולים לקום מתוך המשבר הנורא הזה של עצת המרגלים, של מאיסה בארץ חמדה? ונראה פה כמה דברים, תיקונים שאנחנו רואים אצלנו בפרשה בעקבות חטא המרגלים. כשאנחנו קוראים בפרשה, לאחר חטא המרגלים והסיפור עם המעפילים, אנחנו שומעים מנחות ונסחים. זאת אומרת, עד עכשיו ידענו שיש קורבנות, וקורבן מגיע מן הבהמה, מן העוף, יכול להיות שהוא מביא כבש, יכול להיות שהוא מביא עיל, יכול להיות שהוא מביא שעיר עיזים, יכול להיות שהוא מביא פר בן בקר, יכול להיות שהוא מביא תור בן יונה. יש בהמות ויש עופות, הכל מן החי. ומן החי אין לו אחיזה דווקא במקום מסוים. יכול להיות שהוא נדד מארץ לארץ, והגיע אלינו עכשיו יונה ממרחק. היא לא בהכרח ארץ ישראלית. וגם העיל הזה יכול להיות שנדד. אבל מנחות ונסחים הם מן הצומח, והם דווקא מארץ ישראל. ודווקא אחרי חטא המרגלים, אולי דווקא אז זה מתאים להראות שכשאנחנו עוסקים בפסגת הפסגות, בעבודת הקודש במקדש, אי אפשר ללא חיבור לארץ הקודש. לא ניתן להביא את הקורבן ללא מנחה ונסחים. זה מה שרשמתי פה בתחילה. זה נראה לי מאוד אמיתי, למרות שעוד לא ראיתי את זה כתוב. אני אשמח אם מישהו ימצא מקור שאומר את זה. מקור שאומר שבמכוון לאחר המאיסה בארץ חמדה בחטא המרגלים, התורה באה ומלמדת אותנו על מנחות ונסחים שהם דווקא מצד החיבור לארץ קודשנו. וזה שרשום כאן בפסקה הראשונה. לאחר מכן, לאחר כל הסיפור של המרגלים והגזרה שלא נכנסים לארץ, יש מעפילים, אני קורא בפנים, וישכימו בבוקר ויעלו אל ראש ההר לאמור, הננו ועלינו אל המקום אשר אמר השם כי חטאנו. דרך אגב, מדייקים פה, לא שמענו שהם מתחרטים. לא, הננו ועלינו אל המקום אשר חטאנו כלפיו. אל המקום אשר אמר השם כי חטאנו. זה כמו שלפעמים, אם יש מישהו שנעלב ממני, אז אני מצטער על זה. זאת אומרת, אני בכלל לא חושב שהוא היה צריך להיעלב ממני. אני לא חושב שאני העלבתי מישהו. אבל אם מישהו נעלב ממני, אז אני מצטער על זה שהוא נעלב ממני. זה קצת מקרין לזה שיש לו בעיה שהוא נעלב בכלל. אל המקום אשר אמר השם כי חטאנו. ואומר משה, למה זה אתם עוברים את פי השם והיא לא תצלח? אל תעלו, כי אין השם בקרבכם ולא תנקפו לפני אויביכם. כי המלאכי והכנעני שם לפניכם ונפלתם בחרב, כי על כן שבתם אחרי השם ולא יהיה השם עמכם. ויעפילו לעלות אל ראש ההר, ואהרון ברית השם ומשה לא משו מקרב המחנה. עלייה לארץ קודשנו זה מתוך דבר השם. ואם הקדוש ברוך הוא לא איתם, אין השם בקרבכם, ומשה ואהרון ברית השם לא משו מקרב המחנה, אי אפשר לעלות. כך מופיע גם באחד המכתבים של הרב חרלאפ, הוא לא נמצא כרגע לפניי, על כל פנים. אולי כתיקון לכך, יש לנו את בנות צלופחד. בנות צלופחד, לא רק שחזל באים ואומרים ש... במקום שהגברים עשו, אז אנשים השתוקקו לארץ. שזה מדרש ידוע. אלא שם הנחלה תבוא על פי דבר השם. ומשה אומר להם, עמדו, נשמע מה ריבונו של עולם יגיד. אנחנו לא מעיזים להתקשר לארץ ללא דבר השם. ותקרא ונבלות צלופחד בן חפר וכולי. ותעמוד לפני משה ולפני אלעזר ולפני הנשיאים וכל העדה פתח אוהל מועד לאמור. אבינו מת במדבר והוא לא היה בתוך העדה הנועדים על עדת השם, עדת קורח, כי בחטאו מת ובנים לא היו לו. למה ייגרע שם אבינו מתוך משפחתו? כי אין לו בן, תנה לנו אחוזה בתוך החייבים. ויקרב משה את משפטם לפני השם. הם אומרות, אבינו מת במדבר. והוא לא היה בתוך העדה הנועדים על השם בעדת קורח. ממה הוא מת? מה? בחטאו. באיזה חטא הוא מת? מחלוקת תנאים. יש דעה שהוא המקושש. אבל רבי שמעון שמביא רש"י על הפסוק הזה, והוא לא היה, רבי שמעון אומר, מן המעפילים היה. הוא בחטאו מת, צלופחד היה מן המעפילים. והבנות שלו מתקנות בדיוק את מה שהיה אצל אבא. את הפגם שהיה אצל אבא, שמתחברים לארץ לא מתוך שהשם איתנו, הם, עכשיו אנחנו נחכה. עמדו ויש מהר. ויקרב משה את נשפטם לפני השם. ויאמר, השם אין משה למור, כי אין בנות צלופחה דוברות, נתון תיתן להם אחוזת נחלה בתוך אחרי אביהם, וכו'. וזה לא רק איזה סיפור שמופיע שתי פרשיות לאחר מכן. הם הבנות שלו. כך שיטת רבי שמעון. רבי שמעון אומר, אבינו מת במדבר, והוא בחטאו מת, הוא היה מן המעפילים. וזה כל הבעיה עם המעפילים, כמו שאנחנו שומעים, כי אין השם בקרבכם. וארון ברית השם ומשה לא משהו בקרב המחנה. בימינו, זכינו למעפילים. למעפילים שהפילו בניגוד לרצונם של האנגלים ששלטו פה בארץ, שאסרו כניסה של יהודים, באו מעפילים. בעיקר אנחנו מכירים מעפילים שהגיעו בלילות דרך הים, באוניות מעפילים. יש פחות מפורסם, היו מעפילים שהגיעו גם ברגל. הגיעו מעיראק, הגיעו מסוריה, דרך לבנון. נחל עיון ליד מטולה, היה מסלול של חלק מהמעפילים שבאו, העפילו ארצה ברגל. עוד פחות מוכר, היו שהעפילו במטוסים ומצאו איזה פינה לנחות בארץ, הגיעו עם איזה מטוס ונחתו בארץ. והם נקראים מעפילים. והם תקנו את המעפילים ההם. מה היסוד לכך? אומר רבי צדוק הכהן מלובלין. רבי צדוק הכהן מלובלין כתב צדקת הצדיק, כתב פרי צדיק על התורה, כתב יותר מ10 ספרים. הוא מחסידות איש בצרת זין, שיסודה במאה השילוח. אומר רבי צדוק הכהן מלובלין בספרו צדקת הצדיק. והם, אותם מעפילים שעלו אז, ניסו לעלות אז ארצה, ונקפו לפני אויביהם, לא הצליחו בזה. הם לא הצליחו. למה? מפני שהחלוע פגע. עקרונית זה היה מעשה ראוי, לעלות לארץ הקודש, בוודאי. אבל אז זה עוד לא היה הזמן המתאים. כמו בוסר, שיש לך פרי, שהוא כרגע עוד לא בשל. זה הביטוי שהחלוע פגע. אבל חז"ל באים ואומרים, בעקבתא דמשיחא חוצפה איזגי. לפני הגאולה השלמה, בעקבות משיח, תהיה חוצפה, תתרבה חוצפה. מה זה דוגמה לחוצפה? שכשלא נותנים לך לעלות, אתה עולה בכל זאת. שאז, בעקבתא דמשיחא, הוא העת לזה. אז באמת, זה הדרך. ולכך אמר להם משה, משה, מה הוא אמר למרגלים, למעפילים, אני חוזר לדברי משה, ויאמר משה, למה זה אתם עוברים את פי השם והיא לא תצלח. כל מקום שכתוב והיא והוא מדייקים ומבינים, זה רק נקודתי. פה הוא עליו מדובר, היא על המעשה הזה מדובר, אבל עקרונית במצבים אחרים זה כן מתאים. ולכך אמר להם משה והיא לא תצלח. נראה, ממשיך הצדקן הצדיק רבי צדוק הכהן מלובלין, שעצהו באמת זה כן דרך, אלא שלא תצלח, ודייק והיא שבכל מקום דרשו חז"ל היא ולא אחרת, שיש זמן אחר שמצליח והוא זמננו זה, שהוא עקבי משיחה. בעקבת הנמשיחה עונים לארץ גם אם אין לך רישיון, גם אם אין לך את האישור. אם לא מכאן, תעלה מכאן, אם לא מפה, תעלה מפה, לעלות. אז אני זוכר ששמעתי בזמנו מהרב צבי טאו, שאלה הם המעפילים שאנחנו מכירים מהאוניות וכולי, הם תקנו את המעפילים. אומר האדמור מצאנז, האדמור מצאנז שליטה, קריית צאנז בנתניה, והיא לא תצלח, וידועים דברי רבי צדוק הכהן מלובלין, מה שקראנו בצדקת הצדיק, ודבריו אלו בוודאי ברוח הקודש נאמרו, כי בו יבוא העת אשר יצטרכו בני ישראל ללך לבדם ויצליח השם דרכם, וזה יהיה קודם קץ הגאולה וביאת משיח, שעד יצליחו אפילו כשילכו לבדם בלי משה ואהרון השם, כאילו הולכים. זה כנראה היה לו רוח הקודש לרבי צדוק הכהן מלובלין, שהוא אמר שזה ככה יהיה בדורנו בעקבות הנמשיכה. לאחר הגזרה בעקבות חטא המרגלים, אז היה גזרה שכל הדור הזה יישארו במדבר ולא ייכנסו לארץ, ורק בניהם לכם אשר אמרתם וכולי, הם ייכנסו לארץ והם ירשוע וידעו את הארץ וכולי. ואז מסופר לנו על מקושש, והיו בני ישראל במדבר וימצאו איש מקושש עצים ביום השבת. תראו, כתוב כאן ביום השבת. מה זה קשור? מה הסמיכות הזאת מלמד אותנו? למה בכלל כתוב והיו בני ישראל במדבר? אני יודע, כל הספר זה כשבני ישראל היו במדבר. לא רק הספר הזה, גם חצי בספר שמות, הכל זה היה כשהיו במדבר. אומר הרמב"ן, כי היה בזמן הזה אחר מעשה המרגלים. זה בסמיכות למעשה המרגלים. למה הוא מקושש? מרחיב התוספות בבטרה. ומעשה המקושש היה בתחילת שנת 40, מיד אחר מעשה המרגלים. דאמר במדרש, המדרש אומר שהמקושש לשם שמיים נתכוון. מחלל שבת לשם שמיים. ומסבירים, כולם ידעו אני אכניס אתכם לארץ, ושם תקיימו את התורה הקדושה. והיה כי תבואו אל הארץ, הרבה מהמצוות הן תלויות בארץ. בהרבה מקומות כתוב כי תבואו אל הארץ. עד כדי כך שבאים ואומרים לנו, והרמב"ן מרחיב על זה, שכל המצוות בחוץ לארץ הם רק מצד הציבי לך ציונים. שלא נשכח שאנחנו נמצאים בגלות, לא פתאום נשכח, אבל באמת גם המצוות שאינם תלויות בארץ בגדר ההלכתי הפשוט, שבת וכולי, אין לה כל כך מקום בחוץ לארץ. שבת זה פה, פלטים של מלך. וכל הסיבה לקיים מצוות בחוץ לארץ, זה כי אוטוטו אנחנו נכנסים לארץ. אוטוטו אנחנו נכנסים, ייקח עוד שנה, ייקח עוד שנתיים, אבל מגיעים לארץ. אבל אם נגזרה גזרה, שבטוח כל הדור שלנו לא ייכנס לארץ, אז בשביל מה יש לנו לשמור שבת בכלל? והייתה מחשבה כזאת של אנשים, ואמר המקושש, אני חייב לעצור את המחשבה הזאת. אני אחלל שבת, ויסקלוני, ומעכשיו ייזהרו, גם הדור הזה, שהוא לא מתוכנן להיכנס לארץ בגלל הגזרה, ישמרו שבת. אני קורא בפנים. דאמר המדרש לשם שמיים נתכוון שהיו אומרים ישראל, כיוון שנגזר עליהם שלא להיכנס לארץ עם מעשי המרגלים, שוב אין מחויבים במצוות. עמד וחילל השבת כדי שיהרג ויראו אחרים. אז יש פה איזשהו תיקון, אני לא נכנס כרגע בכלל לבירור ההלכתי, סליחה, למה הוא נסכל? זה מלאכה שאינה צריכה לגופה. הוא לא היה צריך את מה שהוא קושש. ודנים בזה, אבל לא ניכנס כרגע לצד ההלכתי, לשאלה ההלכתית פה. הארי הקדוש אומר, מצוות הבאת ביקורים שאנחנו נשמע עליה בפרשת כי תבוא, היא תיקון לחטא המרגלים. כך אומר הארי הקדוש. מה התיקון בזה? די פשוט. כיוון שנפלנו במאיסה בארץ חמדה, וויתרנו על הארץ, ואפילו השתמשנו בביטויים לא יפים כלפי הארץ, ארץ אוכלת יושביה ועוד, וגם ביחס לפירות שלה, יגיע התיקון שאנחנו מעלים את הפירות למקדש ואומרים תודה על האדמה שזכינו. וענית ואמרת, וכל מה שאנחנו אומרים עם הבאת הביקורים, ואתה הנה הבאתי. אומר רבי מנחם זמבה, הארי הקדוש אומר שהביקורים הם תיקון לחטא המרגלים. מדייק רבי מנחם זמבה. רבי מנחם זמבה היה מגדולי התורה, מה? בגטו ורשה. הוא נרצח, השם ייקום דמו. והיה מגדולי ישראל בתורה הקודם. והוא מדייק. יש פה לפנינו חידושי הגאון רבי מנחם זמבה. ואני רואה פה איתה בשם הארי הקדוש, דמצוות הבאת ביקורים היא תיקון לחטא המרגלים. דהרי המרגלים הוציאו דיבה על הארץ, ומצוות ביקורים ניתנה משום חיבת הארץ. עד כאן, הארי הקדוש. אומר רבי מנחם זמבה, איך כתוב במשנה כיצד מפרישים ביקורים? אני קורא במשנה. כיצד מפרישים ביקורים? יורד אדם בתוך שדהו ורואה תאנה שביקרה, אשכול שביקר, רימון שביקר. למרות שגם הזיתים והתמרים מביאים, הם לא מופיעים כאן משום מה. לא ניכנס כרגע למה הם לא מביאים על פי פשט המשנה. כושרו בגמי ואומר, הרי אלו ביקורים. אומר רבי מנחם זמבה, תראה תראה, איזה פירות מוזכרים. אמנם אנחנו מביאים גם מישר, אבל מוזכרים רק שלושת אלה שהביאו המרגלים. כתוב, ויבואו עד נחל אשכול, ויחרטו משם זמורה, ואשכול ענבים אחד, ויישאו במות בשניים, ומן הרימונים, ומן התאנים. ודרך אגב, כשאנחנו כבר מזכירים את הגאון רבי מנחם זמבה, השם ייקום דמו, אי אפשר שלא לצטט משהו בעשור שלפני קום המדינה. היו כל הזמן ועדות והצעות. תוכנית החלוקה היא רק אחת התוכניות שבסופו של דבר היא הוקרה ואושרה באום. אבל היו עוד הרבה, כל מיני ועדות שהגיעו לפה. והוא התייחס בנאום שהוא אמר בתף ריש צדי זין, עשור עוד לפני ההכרה בחפטת בנובמבר. אינני חפץ לחוות את דעתי במחלוקת זו עד שיתבררו הדברים יחד עם גדולי התורה. אמנם זאת מוכרחה אני להגיד לכם רבותיי, וגם מוכרחה אני להגיד לכם רבותיי, יש לנו ספר תורה קדוש אשר נאמר עליו תורת השם תמימה, ואם חסרה אות אחת הרי זה פסול מקדושתו. יש לנו גם ארץ אשר גם עליה נאמר כי קדושתה היא כשכל ישראל עליה. ולכן רק אנשים כאלה אשר להם העוז אמר לקרוע גזרים מתורתנו התמימה הקדושה, הם אשר ירהיבו בנפשם לקרוע גם את ארצנו לגזרים. אבל אנחנו שומרי התורה וחרדים על דבר השם, של תורה שבכתב ושבעל פה, מראשו ועד סופו, מוסרים את נפשנו על כל אות ואות ועל כל מנהג שבישראל, בשום אופן לא נוכל להסכים לוותר אפילו על צד ושל אחד מארצנו הקדושה. כך אומר רבי מנחם זמבה בכינוס של אגודת ישראל. דרך אגב, במילים כמעט זהות, אומר הרב חרלאפ באותה תקופה, ממש באותה שנה בדיוק, בתף ריש צדי זין, אומר הרב חרלאפ, ואין ספק כי אם יגיעו הדברים ויצטרכו חלילה לחתום על כתב חוזה בינלאומי שמשמעו יהיה ויתור על איזשהו מכל זכותנו על ארץ ישראל. עכשיו חשוב לזכור, אנחנו במושגים שלנו, אחרי פינוי סיני וחבל ימית וגוש קטיף וצפון השומרון. אנחנו חושבים, כשאנחנו קוראים ויתור על זכותנו על ארץ ישראל, כאילו הדבר ברשותנו ואנחנו מוסרים אותו. צריך לדעת על מה אתה מוותר. אין לך כלום. לפחות תקבל משהו. הרי על זה מדובר. אין לך כלום עכשיו. בתף רצה לי זין, מה היה לנו? בבעלותנו? שום דבר. לא בתף רצה לי זין, ולא שנה לפני זה, ולא עשור לפני זה, ולא 100 שנה לפני זה, ולא 500 שנה לפני זה, ולא 1,000 שנה לפני זה, ולא 1,500 שנה לפני זה. ממילא אין לך כלום. אז מציעים לך עכשיו תוכנית שיהיה לך לפחות חצי, שליש, רביע. לא. אין לך היתר לחתום על דבר כזה. ואם יגיעו הדברים, ואין ספק כי אם יגיעו הדברים ויצטרכו חלילה לחתום על כתב חוזה בינלאומי שמשמעו יהיה ויתור איזשהו מכל זכותנו על ארץ ישראל, שכאילו מסכמים ש... טוב, אז עבר הירדן המערבי שלנו ועבר הירדן המזרחי של מישהו אחר, חס וחלילה, נוח יותר לחותמים לקצץ בהונות ידיהם ולא יקצצו בנטיות גן רבי ציון מכלל יופי אלוקים מופיע. שיעדיפו שיחתכו להם את האצבעות. כשם שהאומר כל התורה מן השמיים חוץ מאות אחת הרי הוא כופר בעיקר, כן האומר כל ארץ ישראל לישראל חוץ משעל אחד, הרי הוא נוטל מקדושת הארץ ואת נפש ישראל הוא קובע. דברים דומים לדברים שאמר באותה שנה בדיוק הגאון רבי מנחם זמבה, שם מקום דומה. לא מופיע כאן בדף, אבל למעשה כל ההפטרה עם דבריה של רחב היא התיקון. כי אם אנחנו פה שמענו, ושמענו מהמרגלים שאומרים אפס כי אז העם וערים בצורות והמלכי שמה והכנעני יושב שמה ואלה על, על הים ואלה ליד הירדן וזה גדול עלינו ואנחנו לא יכולים להתמודד איתם, התשובה היא בהפטרה. זה לא רק הקש. מרגלים, מרגלים. פה יש מרגלים, אז הנה בהפטרה גם אנחנו מספרים משהו מאיזה שהם מרגלים. לא. המרגלים של יהושע בן נון, הם חוזרים עם בשורה שמתקנת את כל הדיבור של המרגלים הראשונים. שאפילו הגויים, כולם שם יודעים, אנחנו פתוחים שריבונו של עולם נותן לכם את הארץ. ונמוגו כל יושבי כנען. כל התיאור שאנחנו מתארים בשירת הים, חיל אחז יושבי כנען, רחב מעיד על זה. אז כל הדברים הללו קצת באים לעודד אותנו. בשנים עברו, הקראתי לכם משהו, אני משתדל לא לחזור על עצמי, אבל יש משהו שאני לא יכול להתאפק, ולמרות שכבר שמעתם ממני, אני חוזר על עצמי. לא מפיו אנו חיים. מי היה נשיא המדינה הראשון? חיים ויצמן. נשיא המדינה השני, איך? יצחק בן צבי. נשיא המדינה השלישי, זלמן שזר. יפה. אנחנו קוראים פה עכשיו שיר שמדבר אלינו, זלמן שזר. נשיא המדינה השלישי. ואנחנו קוראים בפרשה, ויעש כלב את העם אל משה. ויאמר, הלא נעלה וירשנו אותה, כי יכול נוכל לה. משפט שהוא אמר, ואנחנו חוזרים ואומרים לעצמנו, הלא נעלה וירשנו אותה, כי יכול נוכל לה. נכון, יכול להיות שזה מורכב, יכול להיות שיש סיבוכים. ויעש כלב, קודם כל הוא משתיק את כולם. ואנחנו צריכים כאלה. ואנחנו צריכים קצת להיות קצת כלב. לא משה הענב, לא הכהן אהרון, רק כלב שגער. עכשיו, כלב, כתוב שהוא היה בחברון, ויבוא עד חברון, הוא מגיע לחברון, ושם ילידי הענק, עיר בצורה עם ענקים, הוא רואה את כל זה, זה לא מפחיד אותו. זה לא גורם לו שום תגובה, משהו שהוא נסער. אבל כשהוא שומע, בסוף 40 יום בתוך המחנה, פתאום יש חולשה בעם, זה לא משה הענב, לא הכהן אהרון, רק הלב שגער. הוא שראה לפנים בחברון את ילידי הענק, ולא זע בו לבב. גם ביותו בעינם, רק חגב, רק חגב. ואני בינינו כחגבים, וכן היינו בעיניהם. האמין בכל לב, כי כוחנו הוא רב, ולא נסער. אך עכשיו, הוא שנחרד וצעק וזעם, ויעש העם. הוא גער כי זכר, שאומנם ואכן עצום וחזק העם השכן, וערים לו בצורות גדולות במאוד, וכבד הישימון ועוד רבות בו לצעוד. על כן מאיים הוא עריב ובכי המלינים, אסון בו, קלון בו, בחוץ ובפנים, מריבות פנימיות, בכי מלינים. לכן קם הוא כל נזעם, וכעס וכעס, עד הושלך אס. עד כל עם המלינים הנבוך המפורר, נדהם מחרדת זה שגער, נדהם ונדם. ואומר נשיאנו השלישי, זלמן שזר, לפעמים בשעות משבר, אני מחפש איזה כלב. אני צריך איזה כלב. ומאז, בחולת פחי עבעים ומדנים, ריב אחים במחנה ואסתר פנים, צופה ותוהה וזועק בי הלב, אייקה כלב. וזאת המשימה שלנו, להיות קצת כלב. דרך אגב, ראיתי מישהו מהמפרשים, אולי הרב יצחק שוויגר, אולי במקום אחר. מאיפה היה לכלב את העוצמות הללו? אז יש כאלה יגידו, הוא הלך לחברון, קיבל מכוח אבותינו הקדושים. התורה אומרת, ועבדי כלב, עקב הייתה רוח אחרת. הייתה בו רוח אחרת. בפשטות אנחנו מבינים מה הכוונה רוח אחרת. הוא היה בביטויים של היום, בראש אחר. אבל ראיתי מסבירים, הייתה לו רוח של מישהי אחרת. כל כוחו מהרבצן. מי אשתו של כלב? מרים הנביאה. עקב הייתה רוח אחרת אמו, מרים, שבשעות המשבר הקשות ביותר שלנו במצרים, שהיה כבר ייאוש גמור, היא זאת שניבאה שאנחנו עומדים להיגאל, היא זאת שנותנת הכוח לכלב. אייק הכלב, שנזכה להיות ככה בשיפולי גלימתם. צריך בדור הזה.